מה שראינו כאן, שני כתבות בעניין של הבינוני. מצד אחד ראינו שהבינוני והבינוני שהרבי מדבר עליו כאן זה לא בינוני, ככה כבר הזכרנו כמה פעמים, זה לא בינוני מתחיל, זה לא בינוני מזדמן שיצא לו פתאום איזה כמה רגעים להיות בינוני. אנחנו מדברים פה על בינוני כזה שהוא כבר חייל מאומן, הוא כבר לוחם ותיק במלחמת היצר והוא מוכשר למלחמה הזאת, הוכשר למלחמה הזאת, יש לו את כלי הנשק ויש לו את התחמושת, הוא מאומן ויודע לעמוד בקשרי המלחמה. מה הראיה? הראיה שהוא מנצל את שעת הכושר שהיא שעת התפילה, וכאשר הוא מצליח להכין את עצמו לתפילה כמו שצריך, הרי שההכנה הזאת נושאת פרי. והפרי שההכנה הזאת נושאת זה שבשעת התפילה הבינוני הזה כמעט שמגיע אליו, איך זה נקרא, כמעשה הצדיקים. היצר הרע שלו מנוטרל זמנית. הבינוני הזה בשעת התפילה, כיוון שזה שעת רצון, זה זמן של מוכין דגדלות מלמעלה, זה שעת הכושר לכל אחד, לקשר דעתו, הוא מנצל את הזמן הזה, הוא מוכן לעניין הזה, הוא הכין את עצמו לעניין הזה, הוא כבר הרבה זמן עובד בעניין הזה, ועכשיו זה עובד, דהיינו שההתבוננות הזאת מוסיפה כל כך הרבה אור בנפש האלוקית שלו, כפי שהוא כבר סלל לנו את הדרך להבנה של העניין הזה, לא מזמן למדנו את פרק ט', שכותרתו כידוע מלחמת הנפשות, ושם הוא מתאר בדיוק את המצב הזה שבו האדם כל כך מרבה להתבונן בגדולת הבורא וכל כך הרבה אור אלוקי זה מוסיף בנפש שלו, עד שזה לא רק שתוכו, דיינו של הלב, תוכו רצוף אהבה, אלא גם הלב הגדוש, ועד כדי כך שזה משפיע גם על החלל השמאלי שלידו ומשפיע באופן כזה שהוא מנטרל לפחות באופן זמני, מוציא מכלל פעולה את היצר הרע שלו. הבינוני הזה מתפלל ברגיעה גמורה מהטרדות היצר. להבדיל מהבינוני שהוא בתחילת הדרך שלו, ושם יש לו קשיים בעבודת התפילה, וגם אותו באדמור הזה כן לנחם ולהגיד לו, אל תתפתה לחשוב שזה שיש לך מחשבות זרות בשעת התפילה, זו ראיה שאין תפילתך כלום, אדרבה. זה שיש לך מחשבות זרות, כי היצר הרע שלך מרגיש מאוים, ולכן הוא מתגייס כנגדך, והוא נחלץ למלחמה כנגדך, אבל האמת היא שכל יהודי צריך לעסוק בעבודת התפילה. זו האמת האמיתית. אז דיברנו על הקיצוניות בפרק שלנו. מצד אחד מגדירים לנו את הבינוני כמי שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, שלימות נפלאה במעשה המצוות. אחר כך מתארים לנו את התפילה שלו. מה יש לדבר? כמו של צדיק. אבל מה קורה כשהוא גומר להתפלל? הרע חוזר ונאור. ומיד מתחילות מחשבות מהלב לצוף לכיוון המוח, כל מיני מחשבות בכל מיני עניינים, תכף נראה, נדבר עליהם. מה אופן ההתמודדות של הבינוני במצב הזה? ברגע שהוא מזהה מחשבה אסורה, מתחיל לחשוב מחשבה אחרת. לא צריך לקחת את המחשבה האסורה ולזרוק אותה החוצה. זה לא כמו שאם נכנס לך איזה מזיק, איזה חיה לתוך הבית, זה עכבר או שרץ אחר, אתה מוצא אותו ומוציא אותו. כאן כשמדובר על מחשבות זרות שמנסות ופולשות מהלב אל המוח, אתה לא צריך לתפוס אותם ולגרש אותם. אתה צריך להגביר את האור של הנפש האלוקית שלך, ומעט אור דוחה הרבה מן החושך. אז בעצם למדנו שני דברים. קודם כל, כיוון שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד, אז מספיק שתחשוב מחשבה אחרת, ואז אתה כבר לא חושב את אותה מחשבה שהיא מחשבה אסורה. אבל המחשבות האסורות יש להם כוח. הן מושכות, יש יצר הרע מאחוריהם, והוא שולח מחשבות מעניינות. יש להם כוח משיכה. אז מה עושים נגד כוח המשיכה שלהם? לא מתחילים לחשוב סתם ככה על בעיות מתמטיות ופוליטיקה. אלא מתחילים לחשוב בדברי תורה. דברי תורה זה אור שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. בנושאים האלה התעסקנו שיעור שעבר. עוד נושא חשוב שדיברנו עליו בסוף דף י"ז, עמוד י"ז. מה ראינו? ראינו דבר מאוד מעניין. ראינו שכאשר, בוא נגיד אחרת, למרות שהבינוני מחזיק את עצמו כל הזמן בשליטה מלאה, נקרא לזה. הוא מחזיק את עצמו בלימוד התורה, בקיום המצוות, אפילו בעשיית הדברים הגשמיים לשם שמיים, והוא לא נכנע והוא לא מוותר והוא לא מרפא את האחיזה שלו ואת השליטה שלו, אפילו לא לרגע אחד. ועם כל זה, הוא עדיין לא צדיק. כי צדיק הפירוש שאין לו יצר הרע, והבינוני יש לו יצר הרע. אז למדנו שנחזור רגע לעניין, אז הוא אומר, מיד אחרי שהאדם סיים להתפלל, אני קורא שורה שנייה מלמטה בדף י' ז', אזי יכול להיות סיכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי, להתאבות אהבה לכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין ביתר בין באיסור חס ושלום. ולמי שקשה לו, למה עשה השם ככה? הרי אתה כבר בינוני, ואתה כבר עבדת קשה, ואתה כבר הרבה זמן שאתה מתאמץ ולוחם, ולמה באמת יש את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא שם בך יצר הרע, וכל מה שאתה גדל, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? אז איזה מין, מה הטעם במלחמה כזאת? יש את התירוץ הידוע בספר התניא, שאדמו"ר הזקן מנחם את הבינונים על זה שהם צריכים להיות כל ימיהם במלחמה, כי אני הרי לא נבראתי אלא לשמש את קוני. וכיוון שכתוב עשה לי מטעמים, שיש שני מיני מטעמים, אז יש לקדוש ברוך הוא, יש עבודת השם כזאת שהיא עבודה בדרך של צדיקים, שזה כמו מאכלים שהם ערבים ומתוקים מצד טבעם, ויש עבודה כזאת שזה כמו מאכלים שמצד עצמם הם חריפים, מלוכים, חמוצים, מרים, כל מיני כאלה ואחרים, שבעצם כמו שהם במצב הטבעי שלהם אי אפשר לאכול אותם. מתעסקים איתם, מכינים אותם, מתקנים אותם, מטבלים אותם, או, זה הפך להיות מעדן להשיב את הנפש. אז כך גם עבודת הבינוניים שהם מתגברים ומטבלים את אותו, זה מה שבעצם חז"ל אומרים, נכון? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כמו התבלין, המלח, שמולכים בו את הבשר ומוציאים ממנו את הדם האסור שלו, ככה יש גם את המלח הזה של התורה, שמטבלת את אותה הבהמה הזאת של הנפש הבאמית, מוציאה ממנה את מה שבלתי רצוי שיהיה בה או אסור, ובסופו של דבר זה הופך להיות מעדן להשיב את הנפש של הקדוש ברוך הוא. יבוא אדם וישאל, רגע, בסדר, זה שאני עובד את הקדוש ברוך הוא זה נכון, אבל בטבע הדברים, וכך גם מנהגו של עולם, ועד כדי כך שמגיד דבריו ליעקב, חוקיו משפטיו לישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שכשאנחנו לוקחים פועלים, אז אנחנו צריכים לדאוג להם, ולשלם להם משכורת, ולא להלין את שכרם. ואם אנחנו קונים עבדים, אז הקונה עבד עברי, קנה אדון לעצמו. ואם יש לו רק לחמנייה אחת, אז העבד אוכל אותה, ויש לו קרית אחת, אז העבד ישן איתה. אז איפה אנחנו רואים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? אז בסדר, תרצת לי שזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לבינונים לסבול ולהתענות עם היצר הרע הזה, זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל איפה הקדוש ברוך הוא פה משלם שכר לעובדים שלו? בין אם זה כרחמנו כרחם אבל בנים, אם כבנים ואם כעבדים, ועד שיש אופן של פועלים, ועד שיש אופן של קבלנים, עם כל האריכות בשיחות שהרבי מדבר על העניינים האלה. אז אחד הפירושים הנעימים ללב ולאוזן שיש בדרך מצוותיך בשורש מצוות התפילה, שם הוא אומר שכיוון שהטבע הוא שבאהבת השם, ככל שהאדם רחוק יותר ממנחם שאהבה נפשו, יותר גדלה ומתרבה האהבה. הגעגועים מלבים את אש האהבה. זאת אומרת שגם בעניין הזה של עבודת השם שלנו, כשיש לנו את אותו הכל זר אשר בקרבך, ואותו הגוי אשר בקרבך, ואותו הנפש הבעמית הזאת שמבפנים גורמת לנו, אפילו כשאנחנו במדרגה של בינוני, בעזרת השם, שאני אהיה הלוואי בינוני, אפילו הבינוני, עצם זה שהוא כל הזמן בהתמודדות, או לפחות כל הזמן בפחד מההתמודדות, הוא ערוך להתמודדות, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע, דיינו שאתה יודע שכל רגע אתה חשוף למתקפה של היצר הרע. אז יבוא מישהו ויגיד, רגע, אנחנו רוצים, ביקש יעקב לישב בשלווה, אנחנו רוצים לנוח, מה זה המלחמות האלה כל הזמן? בא הרבי צמח צדק ומסביר שעדרב, שהמלחמות האלה בעצם הם הפלפל של התענוג בעבודת השם שלנו, שהרי תענוג תמידי אינו תענוג, אז זה שיש לנו את אותם רגעים, כל אחד תלוי איפה הוא ממוקם בעבודת השם שלו, אבל זה שיש לנו לפחות נקרא לזה את אותם זמנים של מתח בעבודת השם, של מלחמה, ובסופו של דבר כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, והקדוש ברוך הוא עוזר והוא מתגבר בסופו של דבר, אז נכון שזה עוזר לו מצד אחד שלא להתגאות, הוא לא מתגאה ולא מתנפח, והוא לא אומר לעצמו, או-הו, מי ידמה לי ומי ישווה לי, כי הרי הוא זוכר בדיוק איזה מחשבות מנקרות לו במוח כל היום וכל הלילה. אז מה הוא יכול כבר, במה כבר יש לו להתגאות? מצד שני, הוא מתגבר והוא נלחם והוא מנצח. אז זה לא שכל הזמן שבת אצלו, אבל יש לו את המלחמה הזאת ואת המאבק הזה, ושהוא מנצח במלחמה זה תענוג נפלא ועצום. אז דווקא מהרגשת הריחוק שנותן היצר הרע לבינוני הזה להרגיש את עצמו שהוא רחוק, לא מצד שהוא חלילה עובר עבירות, הוא בינוני הרי. אבל עצם זה שיש בו יצר הרע ונפש בעמית שמתהווה לכל מיני דברים, זה עצמו נותן לו את ההרגשה של הריחוק, ובסופו של דבר מגדיל את אהבת השם שלו.
אז איך עשה לצליק? את האהבה הזו, אין את זה.
ובמידה מסוימת זה חלק ממה שחסר, וכך מסבירים באמת את מה שאומר הזוהר הקדוש, שמלכה משיחה ייתה להטב הצדיקה בתיובתה, אז זה לא הפירוש הוא, כמו שאולי יש ליצנים שירצו להגיד, להטב את הצדיקה בתיובתה, הוא יחשוף ויגלה שהם לא בדיוק היו כאלה צדיקים, כן? ויש כזה סוג של ליצנות, והאמת שיש לליצנות הזאת מקור, בתורה של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אומר על המשנה שאנחנו אומרים באיזה מקומן, אז הבעל שם טוב אומר, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון. זה אומר שיש כאלה אנשים שהם בעיני הציבור ואולי גם בעיני עצמם הם בגדר של קודש קודשים, אבל היצר הרע איפה הוא יכול? ברחוב, בבית הכנסת, בסמדרש לתפוס אותם, היצר הרע לא יכול, הם לא יכולים להרשות לעצמם את זה. אז איפה שחיטתן? בצפון, במקום ככה בפנים שאף אחד לא רואה, בחדרי חדורים, בעומק הלב, בכל מיני פינות נידחות כאלה, שם שחיטתן בצופן, שם הוא מצליח.
האם אמרה שצריך של
הצדיק
אין גם כן מה שיש
לו? אז קודם כל לא, קודם כל באמת שלא, קודם כל באמת שלא, וזה מאוד מעניין באמת אם תרצו להסתכל בפרק ממלף בשורש מצוות התפילה, הוא מסביר מה זה בכל לבבך ושני יצריך, והוא מסביר את זה בשני מהלכים, יש בכל לבבך של בינונים ובכל לבבך של צדיקים, ובאמת הוא מסביר שם, לא כמו שראינו ממש רואים בחיטת בימים אלה, ובכלל בהסבר הידוע בחסידות, שבכל לבבך אצל הבינוני, מה זה בכל לבבך אצל הבינוני? לקחת את הבהמה ולהראות לה שיש משהו יותר טוב ממה שיש לה באבוס. או לפחות להסביר לה שהיא תגיע למדרגה של ידע שור קונה ובחמור אבוס בעליו, שאומנם הוא נהנה ממה שיש באבוס, אבל הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה, והוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וכי לא על הלחם לבדו יחי האדם ובטח גם הבהמה, אלא על דבר השם שיש בתוך המאכל. וכשתסביר את זה לנפש הבעמית שלך, אז היא תבין שכל מה שהיא אהבה עד עכשיו, את העניינים הגשמיים ואת התאוות, זה היה בטעות. זה היה מקח טעות. באמת צריך לאהוב את השם. אז יש הסבר כזה, וזה ההסבר השגור יותר, אבל שם בדרך מצוותיך הוא בוחר הסבר נוסף, שמתאים יותר לאלול, לעבודת התשובה, והוא מסביר שם שהאהבה שיש בלב, בחלל, עם החלל השמאלי, זה דווקא העניין של ההתמרמרות, דווקא מצד שהוא הופך את זה למה שנקרא גבורות קדושות, הוא מתמרמר על הבזבוז הזמן של זה שהנפש האלוקית שלו ירדה לכאן לשליחות, והיא לא עושה, ואיש לביצעו מקצהו, ובמקום להתעסק בלקנות ולסגל לעצמו מצוות ומעשים טובים, וללמוד תורה בכל רגע פנוי, אז הוא מתעסק בכל מיני עניינים גשמיים, וכי בשביל זה ירדה הנשמה, הרי כל ההצדקה של הנשמה שהיא יורדת מלמעלה, ממקום כל כך נעלה למטה, זה רק כדי שיהיה ירידה זו צורך עלייה. אם הוא לא מנצל את זה לעלייה, אז למה ירדה הנשמה? למה זה אנוכי? אז הוא אומר, זה בצדיקים, זה בבינונים. ובמאמר מוסגר, גם שם צריך לשאול, מה זאת אומרת? הרי אמרנו שכתוב, ואהבת בכל לבבך. לא כתוב, ואהבת ויראת בכל לבבך. ואז אני אגיד, ואהבת בחלל הימני, ויראת בחלל השמאלי. הוא אומר, ואהבת בכל לבבך. משמע שגם ההתעוררות של הגבורות האלה, זה נקרא אהבה. איך זה נקרא אהבה? זה הרי גבורות. אז על זה הוא באמת מסביר, ובזה הוא גם מתרץ, למה בכלל הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, למה עשה השם ככה? ולמה יש בנו יצר הרע כדי באמת לטבל ולתת טעם בעבודת השם שלנו, כדי שיהיה לנו את הטעם של ההתגברות, דווקא בגלל שאני מרגיש בעצמי מחשבות זרות ותאוות ודברים זרים ורחוקים, וכשאני מתגבר על העניינים האלה ולוקח את עצמי לכיוון של יראת שמיים ולכיוון של מעשי המצוות ולימוד התורה, ההתגברות הזאת ודווקא התיקון של הריחוק הזה, אז זה בדיוק הנקודה שהריחוק מגדיל, כמו שאדמור זקן מסביר בתניא, את העניין של שמי שעושה תשובה מאהבה זדונות נעשים לו לזכויות, זה בערך אותו מהלך.
הריחוק הזה מגיע מחלל השמאלי.
הריחוק הזה מגיע מחלל השמאלי, אז בזה, זה נקרא שבכל לבבך. והנה חינמי, וככה ידוע שהצדיקים היו אומרים, אם היו יודעים הבלטאי ואיזה תענוג זה להתפלל, היו מתפללים יותר טוב מהצדיקים. והנה חינמי, ולכן היה, וזה בעצם, אז ככה הוא מפרש שם, איך יגידו העולם, הפוך על הפוך, כן? כל מה שיש בנו יצר הרע, זה כדי שיהיה לנו יותר תענוג בעבודת השם. ואם הצדיקים ואומרים, מה אופן העבודה של הצדיקים? אז זה באמת אופן אחר באמת לגמרי, אופן אחר לגמרי, מי שמעניין אותו ידפדף שם, אבל זה מה שהתחלנו קודם להגיד, שזה באמת מה שכתוב בזוהר, וכך מפרש אדמור האמצעי מאוד בעריכות, בקונטרסים שלו, יש קונטרס בעניין שמלכה משיחה ייתי, להטב הצדיקה וטיובתא, שכולם מצטטים את זה בשם הזוהר, ואין זוהר כזה כידוע, כפי שהרי הרש"ב מציין שם, שאין זוהר כזה, אבל זה מלוקט מכמה רעיונות שיש בזוהר, זוהר כזה שמלכה משיחא ייתי להטב הצדיקה וטיובתא אין. מכל מקום, הוא מביא שם בעצם, אם נתמצת את כל המאמר הארוך בשתי מילים, מה שמלך המשיח יבוא זה לחדש לצדיקים, שהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה יותר גדול ממה שהם חשבו והשיגו, שגם הם יכולים להתחיל, ולא רק יכולים, צריכים, ויתחילו לעבוד את השם בעבודה של אותו בעל תשובה, שכיוון שהוא בא ממקום רחוק, אז הוא, כמו שאומר הזוהר, משכין בחיל היתיר, משכין בחיל היתיר להתקרבה למלכה, למה יש את החיל היתיר להתקרבה למלכה? בגלל שהוא מרגיש את עצמו רחוק. אז מלך המשיח יגלה שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שבאמת כולם רחוקים ממנו. ובזה הוא יפעל ויחדש את עבודת התשובה גם אצל הצדיקים. מלכה משיחא ייתי להטב הצדיקה היה בטיובתא.
קשור לתשובה אלה או תשובה תתא? כאילו
לכאורה
הצדיקים יש להם גם תשובה
תתא? הוא יחדש את העניין של תשובה תתא.
זה על הבנות,
אה? אז מסתבר שלא רק, אלא התשובה על הרגשת ריחוק. ואין הרגשת ריחוק אצל צדיקים בדרך כלל. אז זה יחדש אצלם הרגשת ריחוק, ולא מצד חטא. לא מצד חטא.
אם נצא עוד רגע, אז אצל רשע יכול להיות בעצם יכולות להיות אותם הסיבות שיש לבינוני, אלא שהוא נכשל והוא לא.
למה אתה קורא השגות?
של, 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 של הרגשה של ריחוק ושל גילוי אהבה, כמו שאצל בינוני כתוצאה מהמלחמה. כי שניהם נלחמים, שניהם נמצאים באותו מצב, וזה לא מצליח לעמוד בשלבים מסוימים, אבל בשלבים שהוא כן מצליח לעמוד. אז נגיד שהוא מגיע לאותם השגות, כמו שיש
לבינוני. אבל
איזה
שהוא לא נלחם?
א', איננו לא צרה בו. שיהנה, דברים תראית, שיהיה לו לבריאות. יותר מזה, התענוג שיהיה לו בעבודת השם ייתן לו מוטיבציה, כמו שזה נקרא, ייתן לו את הכוח המניע להתאמץ עוד יותר בעבודת השם שלו, ובעזרת השם גם יזכה להיות בינוני. אז אין בזה שום פגם. ואדרבה, בפרט כאשר אנחנו מדברים על, על, על סוג כזה של רשע וטוב לו, שבאמת לא מטמא את הנפש שלו בדברים אסורים, ובאמת הרי לא מדובר, כי אתה לא מצפה שכיוון שהתורה אומרת ונטמאתם בם, שמאכלות אסורים למשל או עלינו הם מטמטמים, הם אוטמים את היכולת של הנפש להרגיש גילוי אלוקי. אז אפילו שתביא לו גילוי אלוקי עד, עד הבית, עד הלב ועד המוח, הוא נשאר אדיש. כמו שהעיוור לו עלינו, הוא אדיש ליופי של הנוף ושל ציור יפה. והחירש אדיש ליופי של מנגינה שמקפיצה את כולם וסוחט את דמעות מכולם, והוא נשאר אדיש לגמרי. מה, הוא לא מבין בדברים האלה? לא, חסר לו החוש שבאמצעותו קולטים את זה. אז כשאדם מטמטם ומטמא את הנפש שלו, אז החיישנים שלו נסתמים. והוא לא מסוגל באמת לקבל את הגילוי הזה, אלא אם כן מלמעלה מחליטים לנער אותו ולנענע אותו ולהעיר לו. יש בזה כל מיני אופנים שבהם כן זה גורם לאיזושהי שחיקה ב- 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 בשכבה שאותמת לו את, ה- את יכולת ההרגשה, וברגע שהוא כבר מתחיל להרגיש אז הוא על מסלול של תשובה. טוב, יש הרבה מה להאריך בזה, אבל יש לנו גם התחייבויות. אז הוא אומר ככה, ברגע שהבינוני מסיים את התפילה שלו, יוצא להתמודדותו, יוצא לחיי העולם, מתחיל היצר הרע להתגבר עוד פעם, להעלות לו מחשבות בכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין ביתר בין באיסור, חס ושלום, כאילו לא התפלל כלל. והנה הרב כבר מגלה לנו רמז שחשוב מאוד לעבודת התפילה של הבינוני, שהרי הטענה הזאת כאילו לא התפלל כלל, בוודאי שהיצר הרע עושה עם הטענה הזאת שימוש נרחב ועמוק בנפש שלנו. ופעם הבאה כשתרצה להתאמץ קצת ולהתייגע בתפילה שלך, יבוא היצר הרע ותגיד, מה יגיד, מה יוצא לך מזה? הרי ראית מה קרה אחרי שהתפללת פעם שעברה. את הנשמה שלך נתת בתפילה, כל כך התאמצת וחשבת שאתה תופס מלאכים. ומיד אחרי התפילה תראה לאן התנפצת, לאיזה מחשבות גסות וטיפשיות סחבתי אותך. הוא לא אומר את זה בשם עצמו, אבל כן, לאיזה מחשבות נסחפת. ואז מה יוצא? יוצא שהוא מקלקל לך את, את הנכונות שלך להשקיע בעבודת התפילה. אז לכן הרב מגלה לך, תדע לך שאכן כן, יש מציאות כזאת שאחרי התפילה בא יצר הרע, ושולח לך כאלה וכאלה מחשבות, שעצם זה שעולות המחשבות האלה זה גורם לך צער גדול. ואנחנו נראה שבמקום אחר כותב אדמו"ר הזקן שהצער, ובפרט אם זה מגיע לידי עצבות חלילה, אז העצבות הזאת היא מגסות הרוח שאינו יודע את מקומו. הוא חשב שהוא כבר כזה מין צדיק, ועכשיו הוא התפלל כל כך טוב שאפשר היה להדליק ממנו קיסמים, ועכשיו פתאום נופלות לו כאלה מחשבות זרות, הוא ממש, הוא נפגע, הוא נעלב. אבל האמת היא שהמחשבות האלה הם רק לטובתו, רק כדי לתת לו פרופורציות אמיתיות איפה הוא נמצא. כמו אותו יהודי שבא בא לאיזה צדיק וסיפר שהוא סובל מאוד ממחשבות זרות בתפילה. שאל אותו הצדיק, מה בדיוק המחשבות הזרות בתפילה שלך? היה לו מאוד לא נעים, אבל טוב, אין ברירה, הוא כבר הכניס את עצמו לתסבוכת הזאת. אז הוא סיפר מה המחשבות הזרות שיש לו בתפילה. אז הוא אומר לו, הצדיק, למה אתה קורא להם מחשבות זרות? זה המחשבות שלך. זה שלך, זה אתה, מה זר בזה? זה המחשבות הטבעיות שלך, זה איפה שאתה אוחז.
אבל שאומרים מחשבות זרות, מתכוונים מחשבות זרות לאלוקים, לא?
זה אב כלפי אלוקות, כמו... מה זאת אומרת שלך? זה נקרא עדיין מחשבות זרות.
זה זר ביחס למהות העצמית של עצם הנפש שלך, זה בלי שום ספק, אתה צודק.
מה הצדיק הזה התכוון להגיד לו?
הצדיק הזה התכוון להגיד לו שלמה אתה קורא למחשבות האלה זרות, המחשבות שביחס אליך, ביחס למהותך ומעמדך, זה בעצם מה שאדמור הזה כן אומר בתניה. למה אותו אחד היה עצוב מזה? כי זה בעצם הראה לו שאולי הוא חלילה לא במדרגה כמו שהוא חושב שהוא. אמר לו הצדיק, הנה חינמי, אתה באמת לא במדרגה שאתה חושב שאתה. ואם לא תדע באיזה מדרגה אתה אוחז, לעולם לא תצא מאיפה שאתה נמצא. אז זה רק לטובתך שמגלים לך איפה אתה נמצא. כי אם לא תדע, איך ראינו ביום-יום, מתי זה היה שלשום, שמישהו שהוא נמוך וגס, הוא לא מרגיש את נמיכותו וגסותו, משהו בסגנון הזה. אה? כן. אז זה בעצם הנקודה. טוב, אז למדנו שבדבר איסור כמובן אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, שזה כבר נקרא הרהור אסור וגם במחשבה בינוני לא עושה עבירות, אבל מה כן יכול להיות? אז הוא אומר אלא הרהורי עבירה קשים מעבירה, וכבר הסברנו כמה פעמים מדוע הרהורי עבירה קשים מעבירה, הרי לכאורה עיקר מה שאסרה התורה זה המעשה בפועל, אז הסברנו את זה בשלוש מדרגות, שלושה אופנים, ונגיד את זה עוד פעם בקיצור נמרץ, על דרך הניגלה ועל דרך המוסר ועל דרך החסידס. שעל דרך הניגלה, הרהורי עבירה הם חמורים מהעבירה, כי אדם לא נותן לליבו לעשות תשובה עליהם. הוא אומר לעצמו, מה עשיתי? הרי לא עשיתי שום דבר, רק חשבתי קצת. אז כיוון שהוא לא נותן לב לעשות תשובה, זה יותר חמור, כי זה נשאר לי יותר זמן. ועל דרך המוסר, זה דבר פשוט וברור שגוף... סליחה?
הוא חושב דבר שהוא
עשור. לא הבנתי.
אבל הוא יכול לדעת, הוא...
הוא יודע, הוא יודע. כן, נכון, אבל החומרה של הדבר, כמו שאנחנו רואים גם בהלכה, שיש הבדל בין דבר שהעם מרגישים אותו לדבר שהוא אסור, ודבר שהעם לא מרגישים אותו לדבר שהוא אסור. ואנחנו רואים שהרבה פעמים אנחנו מחמירים בהלכות איסור והיתר, או בדינים של שבת, או בדברים כאלה, מחמירים יותר דווקא בדבר שהעם לא מרגישים את האיסור שבו, כי מתוך שלא מרגישים את האיסור שבו, אז יותר קל לחטוא בו ולהיכשל בו. אז דווקא בדברים האלה שנראים לנו כקלים, יש בהם חומרה יתרה, וזה ההגדרה שהרהורי עבירה קשים מעבירה. על דרך המוסר זה דבר פשוט וברור, שגופה של עבירה מביא וגורם אצל האדם איזשהו סובה. כשהוא רעב, אז הוא כבר לא בן אדם, הוא יכול להתבלבל עד כדי כך שהוא חלילה יאכל דבר איסור. אבל ברגע שהוא כבר השיב את נפשו והוא כבר אכל, אז ברגע שהוא שבע זה כבר מגיל אותו, נפש שבעה תבוס נופת. וכיוון שנפש זה כבר נהיה מגיל אותו, אז הוא מיד עושה תשובה על זה, ואומר לעצמו, איך יכולתי בשביל השטות הזאת, איך יכולתי לעזוב את הדרך הישרה? אז, אבל בהרהורי עבירה, כיוון שההרהור לא רק שהוא לא מסביע את האדם, אלא עוד רק כמגר יצר הרע בנפשי, הוא רק מגדיל את התאווה שלו בזה שהוא מערער בזה, אז לכן על דרך המוסר מובן מדוע הרהורי עבירה קשים לעבירה. על דרך החסידות למדנו לא מזמן בסוף פרק ח' שהחומרה של הדברים נקבעת לפי האיבר שבו עוברים את העבירה. אז כיוון שאת העבירות המעשיות עוברים בעברי המעשה, שעברי המעשה מטבע הדברים הם יותר קרובים לגשמיות וחומריות העולם, אז הנזק הוא קטן יותר. מה שאין כן הרהורי עבירה שעושים אותם עם המוח, והמוח הוא האיבר העדין והיקר ביותר שלנו שנועד לעזור לנו ללמוד את התורה הקדושה, אז כשכיוון שהפגם על ידי הרהורי עבירה, הפגם הוא במוח שהוא האיבר הכי מקודש והעדין, לכן הנזק שבזה הוא גדול יותר. אבל כן, הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו. לא הפירוש להחטיאו, כי לחשוב להחטיאו זה רק כשהוא חושב ברצון, ואמרנו שזה מופרך אצל הבינוני, אבל הם יכולות לפעול לעלות למוחו. לעלות למוחו ולבלבלו. מה הפירוש לבלבלו? להפריע את יישוב הדעת שלו. הוא רוצה ללמוד בנחת ולהגיד תהילים בנחת ולהתפלל בלי שיבלבלו אותו. אבל יש ליצר הרע הזה את היכולת ואת הרשות, וכפי שהסברנו קודם זה רק לטובת האדם, יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה, וכמאמר הזל, ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, ערעור עבירה ועיון תפילה. שיש בשני העניינים האלה כמה וכמה ביאורים, לא ניכנס אליהם כרגע, וגם לגבי העניין השלישי שחזל אומרים, שזה אבק לשון הרע, אז כך מביאים מפרשי התניא, גם בשיחה של הרבי יש את העניין ש... שלגבי מה שקשור לאדם אחר, ליהודי אחר, בין אדם לחברו, אז זה כבר נכנס לתחום אחר. אנחנו דיברנו כרגע עד עכשיו על דברים שבין אדם למקום, ולכן הוא הזכיר רק את השניים הראשונים של ערעור עבירה ועיון תפילה. נדמה לי שכתוב שם אבק לשון הרע. ערעור עבירה דיברנו. כך נדמה לי שזה הדבר השלישי. יש, זה עוד עניין. אז יש ג' עבירות, זה לא עבירה, זה יש מצווה. יש מצווה, תעשה ללמוד תורה. שקשה מאוד לקיים אותה ככתבה וכלשונה וכוונתה העליונה, דהיינו שיהיה והגית בו ימם ולילה. בפרט מי שתורתו אומנותו, כי מי שאין תורתו אומנותו, אין לו כך בעיה של ביטול תורה, כי מראש התירו לו לצאת ידי חובתו, אפילו יכול להיות מציאות כזאת, פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, אז מה, אז אין לו ביטול תורה, הוא לא עובר על ביטול תורה, אז זה לאו דווקא שזה כך. מה שאין כן, ופה מדובר על דברים בלתי רצויים, על דברים אסורים, על שלילת, על מצוות לא תעשה. טוב. מה זה עיון תפילה הזה? זה הרי ודאי לא כוונת התפילה, אז בזה יש את הפירוש הפשוט של שהגמרא אומרת שעיון תפילה, הפירוש הוא מעיין מתי תתקיים התפילה שלו, וכפי שגם מביאים מפרשי התניא, גם את העניין הזה של מה שנקרא מחשבות זרות בתפילה שלו, שזה גם כן לא דבר, אבל כן, הנה ראינו פה בתחילת הפרק שכן יש מציאות שאפשר להינצל מזה. אז מה נגיד? שתורה על הרוב תדבר, שמה שאומרים כאן שגימל עבירות שאין אדם ניצול מהם, אז קודם כל ודאי שהאדם הזה זה רק בינוני ולא צדיק, כי בצדיק ודאי שזה לא שייך, וגם בבינוני זה תלוי לפי המדרגה שלו, ויש יוצאי דופן ויחידי סגולה ואנשים מיוחדים שגם עליהם הכללים האלה לא חלים, ויש עוד הרבה ביאורים בעניין הזה, אבל אנחנו קצת עוד נמשיך. אז הוא אומר רק שלזה, מה זה לזה? לאותם הבלבולים האלה, לאותם הערעורי עבירה האלה שעולים מהלב אל המוח, לזה מועיל הרשימו במוחין ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהוות אהבה, שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף. מה בעצם הוא אמר לנו? הוא ענה לטענה של היצר הרע, מה יש לך מעבודת התפילה? הרי מיד אחרי זה היצר הרע שלך מתגבר ואתה חושב ומפתה אותך לחשוב מחשבות זרות. זה סימן שהתפילה שלך לא שווה כלום. ורדמר זה כן, לא, התפילה שלך שווה הרבה מאוד. כי בשעת התפילה הנה אנחנו רואים שזה כן מצליח להדוף לפי שעה את המנגד, את היצר הרע. וגם אחרי התפילה נשאר רשימו במוחין שבמעט התבוננות, כמו שהרי יש מציאות שהיצר הרע חוזר ונאור, הרי מרובה מידת טובה על מידת פורענות, ואם היצר הרע יכול להיות חוזר ונאור, כל שכן וקל וחומר שיכולה להיות חוזרת ונאורה אותה אהבה שעוררת בתפילה שלך על ידי ההתבוננות, בפרט שהזמן, ככה חזל הרי תקנו לנו שלוש תפילות ביום, כדי שלא יהיה יותר מדי זמן בין תפילה לתפילה, שלא תתפוגג ההשפעה, לא תפוג ההשפעה של התפילה הקודמת, וכל זמן שאתה עדיין מואר ויש בך את הרשימו מהתפילה האחרונה שהתפללת לעת אתה, זה עוזר לך שתוכל באמת להתגבר, לפחות לא לתת לו שליטה, לא לתת לו להתגבר, לא לתת לו למשול בעיר, להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף, אפילו במוח לבדו, לערער ברע, אין לו שליטה בממשלה, לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו, שיקבל ברצון חס ושלום ערעור זה הרע העולה מאליו מהלב למוח כנעל, אלא מיד בעלייתו לשם דוחה ובשתי ידיים, ומסיח דעתו מיד שנזכר שהוא הרהורה, ואינו מקבלו ברצון, אפילו להרהר בו ברצון, וכל שכן לעלותו על הדעת לעשותו חס ושלום, או אפילו לדבר בו, כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה, והבינוני אינו נקרא רשע, אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.